עכשיו?
כן.
לא כתוב דש, אבל...
אני מניח ש...
נכתוב לו תודה. אנחנו מעמידים באחדות האלוהו וקדמותו בבריאת העולם ובהתייחסו כל האנשים אל אדם ואל נוח, אולי מרחיקים אנו את הגשמם את האלוה לגמרי, בניגוד למי? לנצרות. כן, אתם רואים כמה שהוא ישר נותן, אתם זוכרו, זה קצת היה בסיפור המקורי של איגרת יצחק בן שפרות. אתם זוכרים ששם זה שואל את זה וזה שואל את זה, אז הוא אומר, טוב, אתם מתכזזים, נשאר רק היהודי. אז בוא, כן, שאל את הנוצרי ואת המוסלמי, מי עדיף? את הנוצרי שאל מי עדיף, יהדות או אסלאם? אז אמרו לו, מה? יהדות. את המוסלמי שאל מי עדיף, נצרות או יהדות? אמרו לו, יהדות. אז הוא אמר, טוב, מי שלוש יוצא אחד. לא, לא כתוב ככה. ואם ימצא דבר מה מזה בלשון הקוראן, כלומר, לשון הגשמה, נפרשהו ונאמר כי הוא על דרך העברה והכירו על דעת בני אדם, יעני דיברה קוראן חוצה. מלבד זה אנו טוענים כי ספרנו הוא דבר האלוהים. ספר זה דבר פלא, הוא המחייבנו לקבלו מצד עצמו, כי אין אדם בעולם יכול לחבר כספר הזה אף לא פסוק אחד מפסוקיו. עוד נגיד משהו על זה. נביאינו הוא חותם הנביאים, כן? תמיד כשהם אומרים את ה... אתם יודעים, הם משוחחים איתם לפעמים, אז הם אומרים, טוב, אנחנו מאמינים בשלכם, תאמינו גם אתם בשלנו. ככה זה ה... אנחנו לא אומרים שמשה רבנו לא אמין, אלא מה, שנביאנו הוא חותם הנביאים, והוא מבטל כל תורה שקדמה לו. ובניגוד לנצרות שראינו שהם מתוחכמים, הם לא מבטלים, רק עושים חילוקים, פלגינן, כן, בבשר, ברוח, כל ה... והם מחליפים את עם ישראל, אבל שומרים רצף ברור עם התורה. באסלאם אין רצף ברור לתורה, אין תחושה של המשכיות, יש ביטול. מבטל כל תורה שקדמה לו, קורא את כל האומות לקבל את האסלאם. ושכר המאמין שובו, שוב רוחו אל גופו בגן עדן, שם יסבה נעימות לו, יחסר דבר מאכל ומשתה ומתקות, בשרים כל אשר יתהווה. ועונש הכופר ידטול אש לו תכבה לו, איתמו ייסוריו לעולם. אוקיי, משהו מאוד מאוד עקרוני, לא מוסבר פה יותר מזה, ואנחנו כן קצת נסביר יותר מזה. אבל ברמה העקרונית, זה באמת השכר הוא, המוסלים זוכה לחיי נצח, כמו שבאמת הנושא הזה מודגש שם. גם הרמב״ם מדגיש את זה, שבעצם עצם זה שהשכר שלהם הוא כל כך גשמי, זה מראה קצת מה נחשב טוב ביניהם, אם כי אתם צריכים לדעת שכמובן... טוב, אני אגיד לכם אחר כך מה אומרים המוסלמים עצמם על העניין הזה. כלומר, מי שרוצים להדריכו לקראת האמון דבר אלוהים, לאמת לו כי אלוהים מדבר עם בשר ודם, ומחריק זאת, צריך להוכיח לו זאת בעובדות מפורסמות שאין לדחותן. וגם אז יקשה מאוד לאמת לו כי אלוהים אמנם דיבר עם בשר ודם. עכשיו, באמת הוא צודק, בנקודה זו, ההופעה של של הקוראן למוחמד יש שני שלבים. יש את החלק של הקוראן שניתן במכה, ויש את החלק שניתן במדינה. יש להם שני חלקים די מובחנים, 13 שנה, ואחר כך עוד את ההמשך. ובאמת הם לא מדברים, תשימו לב, כי מה הוא אומר? הספר הוא ההוכחה מצד עצמו, נכון? אתם רואים? ספר הזה הוא דבר פלא, הוא מחייבים לקבלו מצד עצמו, כי אין אדם בעולם יכול לחבר כספר הזה, והטענה היא שבאמת הספר הוא ספר אלוהים מצד עצמו, כלומר, הוא ההוכחה, כי אם זה משהו שרק האל יכול ליצור אותו, אז ברור שהאל יצר אותו, כי זה פר הגדרה, נכון? אתם מבינים? זה... ולכן הדגש הוא יותר על הספר ולאו דווקא על הופעתו, כלומר לא על תופעת הנבואה. וזה מה שבעצם אומר, אם הכל מבוסס על נבואה ועל חדירת העולם העליון לתוך העולם שלנו, צריך להוכיח את הדבר הזה, את ההתנסות הזו. אבל אתם לא מדגישים את ההתנסות הזו, אלא אתם מדגישים את מה את תוצאותיה, שיש בידינו את הספר. ולכן יש פה איזושהי נקודה חלשה שהוא כמובן ישר תוקף אותה, אבל תשימו לב, הוא תוקף אותה ומיני ובי מכין את הקרקע לדבריו של חבר, שהם כן יעמדו בקריטריונים שהוא לאט לאט מפתח. אשר לפלא אשר בספריכם, הכתוב ערבית, אין לו עז כמוני, יודע להבחין בעצם להיות הספר מופלא ומיוחד, וכאשר יקראו לפניי, לא ידע להבדיל בינו ובין ספר אחר לשון הערב. וזה כמובן נחמד מאוד, כאשר הספר הזה עצמו כתוב בלשון ערבי, כן? אבל זה נכון שבאמת צריך לדעת עכשיו מבחינת הקוראן, לא יודע אם אתם, אני לא מדבר ערבית, אבל אלה שהם דוברי ערבית באמת אומרים שמבחינת סגנון הספר ותוכנו, לא מדבר רק על תוכנו, אבל סגנון הספר, לעומת, הוא בולט בתור משהו יוצא דופן לעומת הרמה של הכתיבה הספרותית עד אותו זמן בחצי האי ערב. זאת אומרת, יש לו משהו, יש פה איזה קפיצת מדרגה מבחינת היכולת הביטוי, יכולת הכתיבה, יכולת השפה. יש, כן.
יש הרבה יהודים, יש כמות מכובד יהודים שטוען אותם דברים בדיוק על התנך.
אני לא שמעתי עליה. שמה, שזה ספר?
הרבה מאוד ספרים שמראים כמה התנך הוא לא יכול להיות שבני אדם כתבו אותם, ובגלל זה אפשר להבין שעצם זה שהתנך הוא פרד הגדרה, שאלוהים ברא אותו, זה שאלוהים.
אני לא מכיר את האנשים האלה.
ספרות בתורה, כל מיני ספרים.
אלה, נו, בסדר. ראשונים, ראשוינים, בסדר? יהודים שאנחנו קצת מחויבים לזקן שלהם. אני באמת חושב, וגם תלוי מה הטענה שם, על גבי צפונות בתורה, אז דווקא יש לי קרבה קצת לכל הנושא הזה. כל הנושא הזה של הדילוגים, כל הדברים האלה, זה לא פשוט הסיפור הזה. אבל בראשונים זה לא מופיע, בסדר? בואו, הטיעון הזה, ההוכחות האלה, להרבה אנשים אני יודע שיש אי נחת מכל הסיפור הזה, אם כי הלוואי, כן? זאת אומרת, אם זה יעזור לאנשים, חמר פעם, צפונות בתורה, זה כתב הרב יניב, כן, אספר לך סיפור שמעתי מהרב יניב. ששאלו אותו, הוא אומר, זה פעם אחת הוא בא לפני חיילים והתחיל לספר להם את כל הצפונות בתורה ואת ה... טוב, שואין. ודילוגים, הרבה... אתם יודעים, זה דור מתוחכם הדור שלנו. כתוב, בחזל כתוב שגמטריות זה מה? פרפראות לחוכמה. אבל כיוון שאנשים אוכלים ארוחה שלמה מפרפראות היום, אז גם מוכנים לכל ארוחה שלמה של גמטריות, כן? זה... וזה עושה להם את זה. אז סיפר לי שהוא היה פעם הופיע בפני חיילי הצבא והתחיל לפרפר אותם עם פרפראות וגימטריאות עד שקם איזה אדם אחד אומר, מה אתה עושה לתורה? אתה יודע איזה רעיונות נפלאים יש בתורה? יש את הרעיון של השבת ויש את הרעיון הזה ואתה הכל הזה הפך לגימטריה? צעק עליו. אז הוא אומר לו, אתה צודק, אם הייתי מספר להם על הרעיון של השבת מישהו המקשיב לי. אז הוא, הרב יניב לפחות, מכיר אותו אישית, הוא באמת חושב שזה פרפראות, אלא מה לעשות, אנשים, עולם הפוך. הוא מקווה שמהפרפראות יגיעו לסעודה עצמה. אבל הוא לא שם לב שיש אלה שנשארים עם הפרפראות בלי הסעודה. אז זה בעיה. מה תגיד על דורון ויצטום וכל הסיפור הזה? שם זה יותר מסובך. דורון ויצטום. זה ספר אחר, נקרא ממד הנוסף, אני חושב. הוא זה שעשה מחקר יותר מדעי על זה, יחד עם פרופסור באוניברסיטה העברית, וסביבו היה פולמוס גדול. דורון ויצטום הוא יהודי יקר מאוד. היה מורה שלי למתמטיקה בכיתה י' בחור שאז אחר כך התחיל לחזור בתשובה. בזמן מלחמת יום כיפורים הוא גילה מקום אצלנו בנתיב מאיר. הוא היה איש מאוד מאוד מעניין, היה כזה מטולטל גדול, ואחר כך לאט לאט הוא חזר בתשובה. הוא תלמיד גדול של הרב שלמה פישר. שמעתם? מי ששמע יספר למי שלא שמע, בסדר? זה לא שהוא באמת גברא רבא, תלמיד חוכם עצום, והוא תלמיד שלו, והוא בשלב מסוים התעניין בעסק הזה, והוא עניין איש מחשבים צעיר, הבן של שלום רוזנברג, עכשיו שכחתי את שמו, יואב רוזנברג, והם עשו איזו תוכנה לבדוק את הנושא הזה של הדילוגים. יחד פיתחו תוכנה ומצאו ממצאים מרתקים ומעניינים, והיה פרופסור ריפס, שהוא מתמטיקאי באוניברסיטה העברית, שהם ניסו לנסח איזשהו נוסחה כדי כאילו לבדוק את ההסתברות של האפשרות שהדברים האלה מקרים או לא, והם כתבו מאמר שאיש לא רצה לקבל אותו לעיתונים מדעיים, כי הגיעו להסתברויות מאוד מאוד לא מסתברות. למרות שיש ויכוח גדול מבחינה סטטיסטית אם העסק הזה תקף או לא, אני לא אכנס עכשיו לדיונים הסטטיסטיים, אבל אני רק ארמוז לבעיה הסטטיסטית. הבעיה הסטטיסטית אומרת שבסטטיסטיקה טובה, אתה לא אומר אחרי שפגשת את פלוני אלמוני שלא ראיתי ודהנה כך וכך שנים, ואתה אומר לעצמך, מה היה הסיכוי שנפגוש אותה בלב ניו יורק שיש שם כך וכך וזה? אתה לא יכול להגיד פוסט הוק, לאחר שהאירוע קרה, לשאול מה ההסתברות. כי תבינו, כל פעם שיש מפעל הפיס ויש מישהו שזוכה בפיס, אז ברור שאם יש מיליון אנשים, אחד מהם מה יקרה? יזכה בפיס. בכל פעם קורה שאחד למיליון. כל שבוע קורה אחד למיליון. אבל שזה יהיה אני, במיוחד שאני לא קונה פיס, זה אי אפשר שיהיה. אתם מבינים? אז לבוא ולהגיד, אחרי שהעסק קרה, מה הסיכוי שזה יקרה? אני יודע מראש מה הסיכוי שזה יקרה. אחד למיליון. וזה קורה לכל אחד מהמיליון הזה, כל פעם. אז לכן יש בעיה, אחרי שכבר משהו קרה, להתחיל לחשב את מה? את ההסתברות. אלא מה? שהסטטיסטיקאים יותר חכמים מזה, יש להם כלים לתקן את ההסתברות כאשר היא נעשית פוסט-הוק. לא ניכנס לזה, יש קבועים שלא תדעו מצרות. כלומר, מי שירצה ללמוד סטטיסטיקה זה מדע נפלא וחשוב והכרחי בדורנו, כי אנחנו חיים בחיים של תנאי אי-ודאות וכל מיני דברים, כן, חשוב לדעת הסתברויות. אבל אחת הבעיות זה שאחרי שכבר יש את זה, לעשות את ההסתברות שזה יקרה, זה לא תקף כל כך מבחינה סטטיסטית. בעיה. עם כל זה, הם כתבו מאמר מאוד מאוד מעניין, וקרוב משפחתי, פרופסור אומן, בעל חתן הנובל, הוא ניסה להכניס את זה לכל מיני עיתונים מדעיים שלא הסכימו לקבל את זה, משיקולים לא מדעיים, אלא באמת זה שזה רומז ומאפשר את האפשרות לחשוב שהתנ"ך הוא אלוקי, זה כבר איים עליהם קצת. ולמרות שאנשים התחייבו מראש, והוא אמר להם, תגידו אתם באיזה תנאים אתם תסכימו לקבל את המאמר, הם לא הסכימו, פוסט הוק, הם לא הסכימו לקבל את זה. אחרי שזה... אז זה נושא מעניין, אבל גם פרופסור רומן עצמו, ידע אישי חינם, הוא הסבא של נכדיי, של ילדיי, אז הוא, אנחנו קרובים, אז הוא לא חד משמעי בעניין הזה. ואני אכיר הרבה מאוד יהודים שאין להם נחת גדולה מהאפשרות שיהיה איזשהו הוכחה, ככה זה בעיה קצת. אבל לעזוב את זה, אנחנו עכשיו עוסקים באסלאם. אצלהם הטיעון הוא לא מדילוגים, אלא מעצם סגנון הספר. והטענה היא, אני אומר שוב, הספר בולט מבחינה עניינית, הוא בולט, אם כי, שוב, אני עדיף להסתתר מאחורי הרב הנזיר, כשהוא כותב פה, אין איש יכול לכתוב פסוק מפסוקיו, אז היו כאלה אומרים, נכון, כי יש כמה מהפסוקים שבן אדם היה כותב אותם יותר טוב. עכשיו, שוב, גם אצלנו בתנ"ך אפשר לטעון את הטענה הזו, כן? אלא מה, שאנחנו לא טוענים שבגלל זה זה מה? זה אלוקי. זאת אומרת, הטיעון למקור האלוקי של התורה איננו סגנון, זה לא הטיעון שלה. אבל כשאתה טוען את הטענה הזו, הקוראן לא כל כך מסודר. מלכתחילה גם כן יש סדר, אחר כך הוא מסודר. בסופו של דבר איך שהוא מופיע, הוא מופיע לפי אורך הסור. אתם יודעים מה זה סורה? סורה זה פרשה בקוראן. זה הגודל שלהם, הגדולות בהתחלה, הקצרות בסוף, ממש לא לפי סדר הופעתן וסדר נתינתן. מה? לא, אבל זה לא מלכתחילה, זה לא מתחיל להיות ככה. אין שם, זה אין בראשית ברא וזה. יש, ובכלל יש את הסורות שניתנו במכה, ואחר כך כשעוברים, לא, במדינה, ואחר כך עוברים למכה, או ההפך, אני כבר שכחתי. מה, איפה הוא היה קודם? במכה. אז יש את הסורות 13 שנה במכה, שיש להם תוכן ספציפי, ואחר כך את הסורות שניתנו במדינה, וברור שהם קפיצת מדרגה משמעותית ביותר לעומת מה שהיה לפני כן. אז תשימו מה שהוא אומר, אני לא המבדיל בין הספר הראשון הרב. עכשיו תראו, הטענה המרכזית פה היא באמת בסוגריים, שאם אתה רוצה לטעון טענה אוניברסלית והדת המוסלמית כמו הדת הנוצרית היא אוניברסלית, אז יש להם איזושהי מגמה, ואם זה הוכחה שלך, אתה נמצא בידיים קצת כבולות ביחס לשאר העולם. אז אמר לו חכם מוסלמי, רבים המופתים שהוא על ידי נביאנו, אולם לא מהם אנו מביאים ראיה לחובה לקבל תורתו. זאת אומרת, הוא נוגע פה בנקודה מאוד ספציפית. אמר לו הכוזרי, עכשיו תשימו לב ששוב, הוא דוחה את האסלאם, אבל הוא פוזל ליהדות. אמר לו, אבל אין הנפש נוטה להודות כי יש לה לא התחברות עם בשר ודם. היא לא נוטה לזה מלכתחילה. אבל אם היא נאלצת, אונס רחמונה פטרי, כן? אנוסים, אנוסים, אין מה לעשות. כי אם בראותם מופת, אשר בו יהפך עצם אחד לעצם אחר, מופת שהכל רואים כי כמו לא יוכל לעשות, כי מי שברא את כל הדברים מעין, ואף גם זאת מופת אשר נעשה להמונים רבים, תראו כמה פרמטרים ממש לפי הזמנה, שראו עין בעין, לא שסופר להם מפי מי שראו בחלום, או שבא להם בקבלת איש מפי איש, ותנאי נוסף, שזה מה שמסופר על מוחמד, ההתגלות של הקוראן, הופעת הקוראן, הורדת הקוראן לארץ, כך זה נקרא, נעשית ברשות היחיד של מוחמד עצמו. אם כי אומרים שמוחמד עצמו לא היה כזה משכיל, כאילו יש איזה, כאילו ההוכחה עקיפה, כן? ואף גם זאת מופת שנעשה להמונים רבים שראו עין בעין, לא שסופר להם מי שראה בחלום או שבא להם קבלת עין פעיש, ונאי עושה כי יחקר מופת זה ויבחן בחינה אחר בחינה לבה ליפול ספק בלב אדם, פן יש בזה התורה דמיון ומעשה חשפים, רק אז תקבל הנפש ובקושי, זה מה שאמרתי ממש אנוסים, את הדבר הגדול הזה, רצו לומר, כי בורא העולם הזה ועולם הבא, מלכים, מושא השמיים מאורות, תחבר עם החומר החור הזה, רצו לומר, האדם ידבר מה משלטה ובקשותיו. אמר חכם מוסלמי, אתה צודק, אבל גם זה יש אצלנו. כל מה שאתה ביקשת, יש. ולא ספרנו הקדוש מלא סיפורים על משה עליו, שאומר, בני ישראל, סיפורים שאין להטיל ספק במיתתם. כלומר, שוב, הוא עושה כל אשר עשה לפרעה, אשר קרא את הים, ואם בשלום את אשר רצה בהם, ותיבא את אשר קצף עליהם, אשר הוריד אחר כן לצרל את המן צבא 40 שנה, אשר דיבר עם משה בהר סיני, אשר ימית את השמש ביהושע, זרום נחתו בגיבורים, חן כל שירה לפני כן, המבול פחת זדון העברה, ואין כל אלה מפורסמים בלי ישיר מכל הספק, פן יש בזה מעשה תחבולה או תואטור דמיון, אין, יש הכל, הכל יש, אבל שוב, הוא טוען בצדק שזה לא עיקר העניין מבחינתו של האסלאם, אבל הוא משתמש בזה כדי להגיד, רואה אני אחר, כי אכן אין לי לשאול כי אם את היהודים שהם שרית בני ישראל, רואה אני כי הם אוכל הדבר, כי אכן יש לה אלוה התורה בארץ. זאת אומרת, אם אתה רוצה לדעת איפה נקודת המגע המרכזית שבה מופיע החיבור הזה בין שמיים וארץ, מה לעשות, אין מה לעשות, צריך לשאול את הנבחים האלה שקוראים להם היהודים. כמה שהם נראים על הפנים, מה לעשות, הם התחלת הסיפור הזה. אז צריך לשמוע מהם משהו. וזה יהיה בהמשך, המשך יבוא. כן, בשבוע הבא אולי, או אחרי חנוכה, המשך. טוב, אז מה יש לנו אסלאם? אז כמה מילים לגבי האסלאם. מוסלים זה באמת האדם שמשלים את עצמו עם האל. יש שם תפיסה מאוד מאוד חזקה של אמונת הייחוד, והכניעה בפני האל זה נושא מאוד מאוד מרכזי. אני עכשיו קורא עוד ספר על האסלאם, שכתב אותו אחד מראשי האחים המוסלמים במצרים, שישב בכלא המצרי הרבה מאוד שנים. הוא מדבר על בשורת האסלאם. אתם זוכרים שדיברתי איתכם ואמרתי לכם שהיה אכזבה קשה ממשיכות השקר של העולם המערבי המודרני? שייט מפורש שם, הוא כותב את זה, שהעולם המערבי נתן לנו הרבה טכנולוגיה, אבל מבחינה ערכית הוא אין לו מה למכור, והיחידים שיכולים למכור משהו זה המוסלמים, ולכן יש להם משימה גדולה. אני אולי אצטט מכם בשבוע הבא את משהו קצת מהספר הזה, מאוד מאוד מעניין, כי גם אני חושב שאני יכול להשתמש בו בתור מקפצה ליהדות, אז אני גם אעשה את זה. אבל לגופו שלנו מאוד מאוד מעניין, כי הוא מחלק את באמת את הקוראן לשלב הראשון, שבו עיקר המסר של הקוראן הוא לחנך את האדם לקניעה בפני האל, וזה באמת הדבר המרכזי של המוסלמים, שמשלים נפשו עם האל, וזו נקודה מאוד מאוד מרכזית, הנכונות למסור את הנפש על ייחוד שמו. ובאסלאם מאוד מאוד מעוניינים בזאת, זה פסגת העניין, אין וחי בהם. אצלהם עדיף שימות בהם, זאת אומרת, לא שימות על ייחוד שמו, זה משהו מאוד מאוד מרכזי. גם בפרשנות שלהם אפילו סיפור העקדה, הפרשנות של סיפור העקדה היא מאוד מאוד מעניינת, שהיא דווקא רואה את הנכונות להעקד ואת הצורך להעקד כדבר מאוד מאוד מרכזי. זה העיקר העניין, לא, זה לא בדיעבד, זה ממש לכתחילה. וממילא תבינו, השאלה אצלנו זו שאלה מאוד מעניינת. אנחנו אומרים שהניסיון האלה מי? לאברהם. מה עם יצחק? זה ניסיון בשביל לא ניסיון שלו, התמים שהם, במיוחד כשהם הפכו את זה מיצחק למה? לישמעאל. לא כל כך פשט קוראן. אם תזכירו לי, נביא את הטקסט, אז תראו שזה לא ממש שטייט מפוירש בקוראן, אבל לא חייבים לפרש את זה בדיוק ככה. אפשר לפרש את הקוראן באותה פסקה גם אחרת. אבל ודאי שכשהם רוצים להפוך את זה מיצחק לישמעאל, אז עכשיו אתם מבינים מי צריך את גיבור הסיפור? ישמעאל. ומי אתם מבינים שגיבור הסיפור הוא זה שמוכן למסור את נפשו על קדושת השם. וזה כבר מקבל תפנית שאצלנו, כיוון שהניסיון הוא למי? לאברהם. זה מלכתחילה במקום אחר. ברור? למדנות קצת, כן?
אוקיי. אם קיבלו את התורה של משה, אז יכול להיות שהם סופלים, כי אומרים הרבה עכשיו ביטלו את המצוות שלו, את ההיסטוריה שהוא הביא איתו, הייתה בתורה איך אפשר לבטל.
הם לא ביטלו את מה שהיה היה.
זה היסטוריה.
נכון.
היסטוריה זה אגדת יצחק.
לא.
שהמצוות
כבר לא רלוונטיות. לא, אז בסדר, היהודים יש להם גרסה. היהודים שינו מישמעאל ליצחק, באמת, איך אתה... הם ודאי לא יגיד, תראו, עכשיו תראו, זה באמת בעיה. אנחנו יהודים, ברוך השם. שרינו מטוב חלקים. אבל צריך לדעת שיש כאלה שהם לא יהודים. רוב העולם, ממש רוב רובו של העולם. והם ודאי לא, הנרטיב שלהם, אתם יודעים מה זה נרטיב?
כן.
כן, שוב, מי שלא יודע זה. נרטיב, זאת אומרת, הסיפור שאנשים מספרים לעצמם על עצמם ועל העולם, הנרטיב המוסלמי הוא חושב שאנחנו שינינו. איזה רמאים. אבל אתם רואים שהם אומרים את זה עלינו. זה ממש כך. אז אמרתי לכם כבר שכשאני פוגש את הידידיי המוסלמים, חלק מהם ידידים, אנשים נחמדים באמת. אז כשאנחנו עוסקים בשכבה הראשונית של האסלאם, אנחנו כל הזמן אומרים, וואו, זה מוכר לנו, וואו, זה מוכר לנו, וואו, זה מוכר לנו, על כל רגע, על כל צעד ושעל. כשאנחנו עוברים לימי הביניים, אמרתי לכם, שהם אומרים, וואו, זה מוכר לנו, וואו, זה ממש מתהפך הסיפור הזה. אז ברור שכשאנחנו קוראים, למשל, פרשת שבוע, יוסף ואיכוב, יש סורה על יוסף. יוסף. יש סורה מרתקת על יוסף. כל מה שאתם מכירים, לא פרשת שבוע, פרשיות הבאות, בסדר? ומשל, אתם זוכרים שנכון, איך האחים באו לחפש את יוסף? כל אחד נכנס בשער אחר, זכור לכם? מהגן, זוכרים? שטייט מפוירש בקורם, שנכנסו כל אחד בשער אחר. עוד ממש, הרבה מאוד מדרשים שמוכרים לנו כמדרשים. עכשיו, בשבילי זה החידוש גדול, אני רוצה להגיד למה. זה החידוש שלי... לא נשלח. החידוש שלי היה שאני תמיד חשבתי שבאמת אנשים הבינו שמדרש זה מדרש, מה, זה לא סיפור. אבל כשהוא מכניס את המדרש הזה תמיד כשהקוראן לוקח את הסיפור של שרה אחים מעשרה שערים, אז כנראה שהם הבינו שזה מה? פשט. זאת אומרת, זה תיאור היסטורי, זה לא תיאור... אתם מבינים? זה לא... המדרש הוא... סוגריים. המדרש הוא קצת... הוא לוקח את אותם חורים בסיפור המקראי ומשלים אותו. שמעתם על זה? זה ברור לכם. הסיפור המקראי הוא קצר. כמה ש... דיברנו שבוע שעבר על... לא זוכר שבוע. דיברנו פעם. ממש קצר. נכון? אז צריך, אני תמיד אומר שהתורה, הסיפורים של התורה וגם סיפורים של חז"ל הרבה פעמים זה כמו חוברת צביעה לילדים. רק מקבלים את התבנית ואת הצבעים אתם צריכים להכניס לבד, נכון? כל הצבע של הרגש, כל הצבע, המון אנחנו מכניסים. אז אתה מכניס, יש לי הסבר לזה. אבל לגופו של עניין, תמיד הבנתי שהסיפורים, זה מדרש, כולם מבינים שזה מדרש, זה לא פשט. כן, כשמישהו אומר, אבל היה לו בת. אבל זה בת של המדרש, מי מתחתן עם בת של המדרש? ברור שלא, זה לא. אבל הם לא הבינו. הם הבינו שהמדרש זה מה? היה איזו שכבה של אמונה בחלק מהמדרשים האלה כמתארים באמת את מה? את מה שקרה. אחרת הם לא היו מכניסים את זה ל... היו גם משאירים את זה בתור מדרש. יש להם הרבה ספרות בעל פה, טוב, תכף נדבר על זה, על הדמיון המרתק בין המבנה של עולם ההלכה המוסלמי לעולם ההלכה היהודי. אבל בכל אופן, מה עוד אפשר להגיד על הקוראן עצמו? באמת, יש שם דברים, שוב, כמו שאמרתי, אנחנו נראה שהרבה דברים מוכרים לנו. הקוראן לא ספר גדול, ובאמת הוא באמת אחד המקורות המרכזיים, אבל לא היחידים של ההלכה המוסלמית. ומבחינתם, כמו שאמרתכם, האמונה, העדות, השהיד, הסעדות, העדות שלהם, שאדם צריך להעיד שאין אל בלעדי אללה, ואת אנחנו רואים פלגין הדיבורה, זה אנחנו מסכימים, אין אל בלעדי אללה, ואת ההמשך שלכם, שאתם חושבים שמוחמד הוא נביא, בסדר, זה אנחנו לא מסכימים. אבל ברור שהמקום שלהם יותר קרוב מבחינת התוכן. מבחינה היסטורית זה באמת שונה. ופה זה מאוד מאוד מרתק מבחינת העולם. כיוון שהם ניתקו את עצמם מהרצף ההיסטורי, הם לא טוענים שהם רצף... לעומת הנצרות שאמרה שהיא רצף היסטורי למה? ליהדות. תבינו שיהדות, כמה שהיא הייתה בזויה בעולם הנוצרי, היא הייתה נוכחת. כן? כל גוי יודע שיש ברית חדשה, אבל יש כל נוצרי. כן? יודע שיש גם מה? ברית ישנה. וכשאתה אומר לו יהודים, הוא יודע שהם שייכים למשהו. הוא יודע שהם בסביבה. הוא יודע שכשאומרים הללויה, צריך להגיד אמן. זה כל מיני, הוא מכיר ג'רוזלם, אומר לו משהו, כן? הוא בסביבה. כמו שתכף נראה, הרמב״ם אומר עליהם, שהם מכינים דרך למלך המשיח. אצל האסלאם יש קרבה רעיונית, אבל יש התנתקות מבחינת הרצף ההיסטורי. המוסלמים, אין להם שום זיקה לרמה הלאומית שלנו. הם לא בסביבה בכלל, כן? היהודים הם לא פונקציה בכלל בעולם שלהם באמת. כן? והם ממילא גם לא בתחרות, ולכן אפשר להתנהג איתם בצורה קצת יותר סבירה. אנחנו יהודים פחות סבלו בארצות האסלאם, אם כי גם אצלהם סבלו, אבל לא כמו שסבלנו בארצות הנצרות, צריך לדעת את האמת. אבל גם בארצות האסלאם לא ליקקנו דבש בשום מקום. אבל עוד יותר לא ליקקנו דבש, כלומר בארצות האסלאם לא ליקקנו דבש, אבל אכלנו דברים הרבה יותר גרועים, כמובן יותר תחת צילה של אדום או בצל הצלב, סבלנו פי כמה וכמה וכמה. טוב, עכשיו ניכנס קצת יותר מה זה האסלאם, כי אתם רואים מה שפה כתוב זה רק אמונה ואמונה בקוראן וזהו זה. עכשיו, ההבדל, עוד הבדל מרכזי מאוד בין הנצרות לבין האסלאם, שפרדוקסלית מאוד גם מבחינת הספר הזה, בנצרות יש יותר אמונה מאשר מצוות, באסלאם זה דת הלכה, שמעתם על זה ודאי, דת מאוד מאוד מאורגנת ומסודרת, ויש שוטים, יש ממש שוטים, יש גם שוט אס-אמס, אני משער לעצמי, אני לא קורא זה, אבל אם אתם רוצים קצת לראות שוטים, יש לכם שעה שהיא לא יום ולא לילה, אני ממליץ לכם להיכנס לאתר איסלאם אונליין. איסלאם אונליין, תראו את השאלות האחרונות שיש, ויש שכים בקטר, דובאי, שעונים אונליין, איסלאם אונליין, שמקבלים תשובות, קודמים מתורגמים ישר לאנגלית, והשאלות מרתקות, השאלות מרתקות, באמת שאלות מרתקות, שאלות באמת על הפלות, על נישואים, על גירושי, שאלות מהחיים, ששואלים אנשים משכילים, צעירים, שחלקם מוסלמים וחלקם התאסלמו, שמעוניינים לקבל הדרוכה כיצד לחיות באור האמונה המוסלמית. אז תדעו לכם שיש הרבה שוטים.
כמו היהדות מבחינה ספרותית ולכתית, או שמפותח אבל לא בכמות הזאת של הספרים?
יותר. יותר אנשים, יותר שאלות, יותר תשובות.
לא תשובות,
נגיד,
יש את הגמרא, ויש את המשנה,
יש הבדלים, תכף אנחנו ניכנס לזה קצת יותר. אבל יש להם כמה וכמה מקורות הלכה מאוד מאוד מאורגנים, מאוד מאוד מסודרים, כי אתם זוכרים שהאסלאם מתחיל לפרוח מבחינה תרבותית, יש את הפריחה התרבותית של האסלאם, שבעקבות עליית האסלאם, העמים הערביים משודרגים. אין ספק שהאסלאם, כשהופיע, שדרג את העמים, את השבטים הבדואים שהיו שם בחצי האי ערב, ושדרג אותם מבחינה תרבותית. הוא ממש עשה להם upgrading.
כן, בתי מדרש.
ועוד איך? ועוד איך? תראו, האסלאם הכי, הכי, הכי רדוד בארץ. לא, אתם ראיתם את כל, ראיתם ספרד, לא הייתם, אסור לצאת מארץ ישראל, אולי ניסה אישה, אולי אתם לא רוצים ספרדיה, אבל אתם ראיתם את הארכיטקטורה, אתם יודעים שכיוון שהאסלאם הוא נגד עבודה זרה ונגד סלמים, אז כל הארכיטקטורה וכל הקישוטים הם חייבים להיות גיאומטריים. כל הקישוט הגיאומטרי שפיאר את כל המסגדים הגדולים הוא פיתוח של יצירתיות אסתטית, אבל כיוון שלא מציירים ציורים, כדי לא להכניס ציורים של דמויות אנושיות או בעלי חיים לתוך המסגדים, אז הם ממציאים את כל האיורים הגיאומטריים, שזה דברים פנטסטיים. תראו את את אלהמברה, תראו את וזה מרתק מבחינת, טוב, תכף נתן לכם דוגמה. המסגד הגדול, זה מסגד, רק הגדול בקורדובה. קורדובה עירו של רבנו משה בן מימון, שמעתם? הרמב״ם, כן? הוא נולד בקורדובה, נכון? ואחר כך הוא גלה משם לנצרים. אבל הוא נולד בקורדובה, ויש משהו שמצאו שכביכול זה בית הכנסת שלו, אבל יש שם מסגד ענק, הכי ענק בעולם. מסגד מרשים ביופיו, עם כמה מחברי המוסלמים, ביקרנו שם. באחד המפגשים הבין דתיים היינו בסיביליה, ונסענו משם לקורדובה. עכשיו, קורדובה זה מסגד ענק, ענק, מרשים ביותר מבחינת בנייה, מבחינת יכולות, מבחינת עברור, מבחינת ניקוז. באמצע, כיוון שספרד הייתה, אתם סיפרתי לכם כבר, נכון? שהיא בין אסלאם לנצרות, ובסוף הנצרים כבשו את מה? את כל ספרד. אז הנוצרים האלה, מה הם עשו למסגד? הפכו אותו לכנסייה. אז אנחנו ביקרנו במסגד, הכל מסביב, באמצע, איפה שהכנסייה לא נכנסנו. אבל יש שם כנסייה קטנה בתוך מה? מסגד ענק. מסגד מאוד, מאוד מרתק. אז רואים פאר ויכולות ארכיטקטוריות מדהימות. אתם ראיתם פעם את המסגדים בפקיסטן, באיראן אפילו? אתם תראו שזה מבנים מרשימים מאוד מבחינת היכולות הארכיטקטוניות, מבחינת תרבותית. איפה הכי עלוב?
בארץ
הכי עלובים, לא יודע. אבל כי האמת היא, כי זה לא היה מוקד פה. פה היינו פרובינציה, היינו או נספחים לסוריה או קצת מדי פעם למצרים. מה שהיה פלסטינה, זה לא היה, הייתה ריקה מאנשים כמעט בכלל. זה באמת, כשיהודים חזרו, גם ערבים חזרו. שיבת ציון הובילו לשיבת ערב. זה מבחינה היסטורית מה שקרה. הם לא חידשו פה שום עיר חוץ מרמלה. לא, מבחינה היסטורית, הם לא עשו שום דבר, שום, לא. אז שנייה, עוד רגע. למשל בטורקיה יש בדיוק את ההפך. שם הייתה כנסייה גדולה, איה סופיה, באיסטנבול, הכנסייה הגדולה שהם הפכו אותה למה? למסגד. נורא מעניין העסק הזה. כאשר עשה, כן יעשה לו. כן, זה אלה פה ואלה פה וכל הרי...
בתי כנסת
לא עוד יחסו? בתי כנסת היו קטנים וביקר אין אותם. זאת אומרת, מה שנשאר, היהודים היו... גרגיר קטן, בכל הסיפור הזה, אנחנו, מי אנחנו? זו חשבה עצמית, אבל תחתו...
הם החשיבו,
היהודים היו ברי ויכוח, ברמה העקרונית, והם היו גם כן חכמים, ברוך השם. והיו גם יודעי קרוא וכתוב וכולי, אז היה צריך ברמה הגבוהה, היה צריך להתייחס אליהם, אחר כך באמת יחסו אליהם כדי שרצו לנצר אותם, בעיקר הנוצרים התייחסו אלינו כפוטנציאל ניצור, ומי שלא התנצר, אז כבר סיפרתי לך מה שקרה ב-1391, ששליש, כן, התנצרו, שליש הושמדו ושליש ברחו, או ירדו קצת למחתרת וחיו בהכנעה רבה, רבה מאוד שם בספרד, אבל... לא היה להם כוח, בתי כנסת היו מקומות קטנים, זה לא, לא כשאתה בא למסות, תראה את, את הביקורדובה, את הגודל, או בסיביליה, הכנסייה היא ענקית, ענקית. זאת אומרת, יש שם, ושם אתה רואה, למשל בסיביליה אתה רואה איך שם, היה שם צריח, של מה? של מסגד, ואתה רואה שהכישוטים עליו הם כישוטים ערביים, כי הם כולם כישוטים מה? גיאומטריים. ואתה רואה איך שהפכו אותו למגדל פעמון, במקום מגדל מואזין, אתם מבינים? זה, זה טוב. הארכיטקטורה מדברת. בכל אופן, הכי אלוף פה בארץ. אז יש האוניברסיטה אל-אזהר בקהיר, שמעת? לא שמעת. אז זה האוניברסיטה הכי גדולה, האיסלאמית הכי גדולה בעולם, כשראש האוניברסיטה האיסלאמית הגדולה אל-אזהר הוא כאילו ראש ראש מועצת גדולה התארה של והנושא של הסמכות שלו, עד כמה שייך אל-אזהר, הוא נחשב אחד הסמכויות הכי גבוהות, שייך טנטאווי, עכשיו הוא זה הקודם, אני חושב שאני לא יודע מי עכשיו. זה משפחה, זה משפחת טנטאווי, ראש המועצה הצבאית שמנהלת היום את מצרים, גם קוראים לו טנטאווי, הוא קרוב משפחה ויש עוד כמה טנטאוויים, אבל הטנטאווי שהיה שייך אל-אזהר, הוא היה בעצם ראש זה מאות אלפי סטודנטים. זה אוניברסיטה איסלאמית, כי מי שמכם קצת יודע את תולדות ההשכלה הגבוהה בכל אירופה, אז יודע שרוב, חלק גדול מהאוניברסיטאות החשובות הן אוניברסיטאות עם זהות דתית, כי בעצם ההשכלה הייתה תמיד ליד הכנסיות וליד המנזרים. אז יש הרבה, גם בארצות הברית יש לא מעט אוניברסיטאות שיש להן אפיליישן, הזדהות דתית כזו או אחרת. וגם במצרים, האוניברסיטה הגדולה של קהיר היא בעצם אוניברסיטה שביסודה היא אוניברסיטה דתית, שבעצם לומדים שמה בפקולטה לתיאולוגיה, לומדים כמובן את מה, את האסלאם. נכון שיש שמה גם כן פקולטה לרפואה, שאר הפקולטות, והם גם פתוחים למדעים אחרים, אבל המטריה הגדולה היא מטריה של מה? של האסלאם. אז בהחלט יש. בארץ אין כמעט בתי מדרש, ישיבות, וזה אחד הדברים שבאמת אין מנהיגות דתית אותנטית פה בארץ עם היקף עומק של ידע באסלאם, ולכן אין להם גם כן סמכויות הלכתיות משמעותיות. יש לנו בתי דין שרעיים שבעצם זה בתי דין של המדינה, שמבחינה מסוימת הקאדי, השופט הדתי ששופט היום בעיקר בענייני מעמד אישי, התאסלמות, נישואים גירושין וכו' וכו' וכו'. הקאדי הרבה פעמים, אם הוא מוכן לקבל את הכסף מהמדינה, אז כבר מיני הווי זה מחשיד אותו שהוא קאדי מטעם. יודעים מה זה ביטוי? רב מטעם? שהיו רבנים שהתמנו על זה השלטונות הרוסיים בכל מיני מקומות, או סתם השלטונות, הם אומרים, זה רב מטעם, הוא לא רב אותנטי, כי הוא בעצם נאמן למי? למי שמשלם את משכורתו. ולכן היו תמיד מסתכלים על הרבנים הממונים מטעם השלטונות כרבנים למחצה, לשליש ולרביעה, בסדר? אז כך גם היחס לחלק גדול מהקדים האלה, אלא שיש להם סמכות, אז מקשיבים להם. אבל בעצם לא מחשיבים אותם. אז באמת דמויות הלכתיות משמעותיות אין כל כך הרבה. אז יש לנו שייך ניר דרוויש, אבל הוא לא למדן גדול, נגיד ככה. השיעורים שלו לא נחשבים. לא, אני לא אומר את זה עכשיו, הוא מנהיג, יש לו יכולת הנהגה. שייך ראאד סלאח, כן, שהוא גם כן מנהיג של תנועה, הפלג האסלאמי הצפוני, הוא מנהיג מבחינת היכולת ההנהגה, לא עלינו, אבל מבחינת איזשהו מטאור רוחני עם חידושים, קשה מאוד לומר שכך פני הדברים. אבל יש אחד מפורסם מאוד היום, זה קרדאווי, שהוא שייח קרדאווי, שהוא אחד מהפרשנים החשובים היום של האסלאם, קיצוני, אין מה לעשות, קיצוני. אבל רוב ה... וגם האסלאם הוא באמת שיטה הלכתית, שיטה משפטית הלכתית. מתי זה היה? הייתי בכנס באוניברסיטת תל אביב, שאחד מהקדים, היום קדי שבחיפה, הוא היה בעבר מנהל בתי הדין השעריים, הוא קיבל מינוי כקדי, הוא איש מאוד מעוניין, והוא כתב על איזושהי הלכה שמתחדשת היום בבתי המדרש המוסלמים. אני אגיד לכם אחר כך מה הייתה הבעיה, אבל בואו נחזור קצת לענייננו, לא נספיק היום. תראו, לאסלאם יש הרבה מאוד... טוב, בוא תשאל, כי אני בעוד 3 דקות מתעדה.
עם כל התרבות הזאת של האסלאם, אתה רוצה לפתח, למה אנחנו שומעים רק על ארגוני טרור ודיקטטורות ואפליית נשים?
בגלל שהאסלאם תקוע. המנגנון העדכון העצמי שלו הוא בבעיה קשה מאוד. אנחנו רואים שיש באמת וזה מאוד מאוד מעניין הדבר הזה, עד כמה הוא יכול להתקדם ולאמץ לעצמו את העולם המודרני. המפגש של האסלאם בעולם המודרני עד היום לא ממש צלח. תראו, האסלאם פרח, אבל מהמאה ה-15-16 קשה להצביע על רשקי בהגים גדולים ביחס לעולם. זאת אומרת, אין לו מטאורים שמאירים לכל האנושות. זה עובדה שהם בבעיה, ולפי התפיסה הפנימית שלהם היה פריחה, הייתה צמיחה, הייתה זה, אבל מרגע מסוים הם לא מצליחים להדביק את ההתקדמות של העולם, ולעצם לכן כל המודרניזם. אז תראו מה קרה למשל בטורקיה. אז בטורקיה השתלבו. תראו, זה שאנשים מבקרים בטורקיה ומרגישים קצת יותר נעים, זה הכל תלעת הטורק ששינה את התעתיק של השפה מאותיות ערביות לאותיות... הייתם בטורקיה? לא, ברוך השם. לאותיות קיריליות. אז אנשים מרגישים שהם לא נמצאים במדינה ערבית, כי הם קוראים אותיות שנראים להם אותיות של בני אדם. מה? השפה שלהם. היא לא ערבית, כן, אבל אנשים אחרת מרגישים, אחרת אנשים מרגישים שהם יותר מאוימים. תראו לכם, אנשים... אז כשרואים שהאותיות שם זה כמו ביוון, אז זה נראה להם לא ביוונית, זה לא בדיוק קריליות, אבל זה נראה תרבותי בקיצור, למראית עין. אבל הסיפור הוא סיפור מורכב מאוד, עד כמה האסלאם יכל להתמודד עם המודרניות ולתת לה מקום. מה שהצלחנו אנחנו היהודים, הם לא הצליחו בצורות הצורות. יש יהודים ויש יהודים. היהדות דווקא מצב בסדר. היהודים, באסלאם זה עוד יותר גרוע, בקיצור. הם צודקים. מה זה קשור לבד? היהדות, היהדות הצליחה. יש כמה יהודים שלא. זה לא רק ארץ ציון. באמת. לא, עוד הרבה, עוד הרבה. ובאמת יש כאלה שכמעט כולם. בקיצור, באסלאם זה מצב הרבה הרבה יותר גרוע. אנחנו נדבר על זה בהמשך, אבל מה שאני רוצה בשבוע הבא זה כן קצת להגיד לכם, יש שם מצוות לא תעשה, יש מצוות עשה, ויש שיטה הלכתית מלאה. האסלאם הוא באמת דרך חיים ממקיפה מבוקר עד ערב, ובאמת השאלות, אני זוכר שבאחד ההזדמנויות עסקנו ביום עיון כזה ש חברינו הרבנים הציגו את התפיס, נניח סוגיות כמו תכנון משפחה, תכנון פונדקאות. יש דיון בהלכה לגבי פונדקאות באסלאם, מה היחס של האסלאם לפונדקאות, מה היחס, כן. ואז עשינו מושב כזה, הרבנים הציגו עמדות הלכתיות ביחס לפונדקאות, והם הציגו את העמדות אסלאם ביחס. וזה היה מעניין לראות שבעצם הטכניקה של פסיקת ההלכה, חוץ מנקודה אחת שיש אצלהם ואצלנו זה לא בעל אותו מעמד, היא מאוד מאוד, יש הקבלות מאוד מאוד מעניינות. אז אנחנו נדבר על זה קצת ביתר חווה אחרי ש... בסדר? תתכוננו שבוע הבא. קצת... שוין!
Да, это то, это значит